אנחנו נמשיך את החלק השני של מזמור ל"ז. אתמול סיימנו בפסוק ט"ז, היום אנחנו נמשיך בעזרת השם פסוק י"ז. כפי שראינו שבמזמור הזה דוד המלך אומר דברי התעוררות, עד כמה המעשים וההנהגה ומה שקורה לרשעים, עד כמה זה דבר שאין לו באמת אחיזה לאורך זמן, עד כמה הוא מתבטל. לעומת זאת, אצל הצדיקים הדברים הם נצחיים וכולי. ראינו כמה וכמה דברים. בהמשך למה שאמרנו בפסוק י"ד, פסוק לפני זה למדנו פסוק ט"ו, ראינו גם בי"ד גם בט"ו שהרשעים דורכים את הקשת נגד הצדיקים. פסוק ט"ו הוא אמר שהקשת שלהם נשברת, של הרשעים. עכשיו בפסוק י"ז שפה עצרנו ממשיך ואומר, אומר ככה: כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים אדוני. דהיינו הרשעים שמחזיקים ודורכים בקשת נגד הצדיקים, מחזיקים בקשת בזרוע שלהם, אז לא רק שהקשת תשבר כמו שאמר בפסוק ט"ו, אז פה מוסיף ואומר שגם הזרועות שלהם תשברנה, דהיינו לא יהיה להם שום יכולת להציק ולהפריע לצדיקים. ולעומתם, הקדוש ברוך הוא את הצדיקים, הוא סומך, דהיינו, נותן להם אחיזה וביטחון. פסוק י"ח: יודע אדוני ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. דהיינו, פשט הפסוק, למדנו הרי בפסוק י"ג, כשהוא תיאר את ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לרשעים, הוא אמר את הלשון: כי ראה כי יבוא יומו. הקדוש ברוך הוא רואה שהיום של הרשע, הוא בא ודהיינו הם ימותו. לעומת זה בצד החיובי, פסוק י"ח, שמדובר על הצדיקים, הוא אומר: יודע השם ימי תמימים. הקדוש ברוך הוא יודע, משגיח על הימים של התמימים, דהיינו של הצדיקים, שיהיה להם ימים טובים וימים ארוכים, ונחלתם לעולם תהיה, דהיינו הם לא יצטרכו מרוב לחץ למכור את הנחלה שלהם, להשיג כסף ולנדוד למקומות אחרים. מה שיש להם יהיה להם בצורה רגועה ותמידית ולא יצטרכו לשום מקום אחר. לפסוק הזה יש כמה דברים נוספים. דבר ראשון, הגמרא אומרת שרואים שהקדוש ברוך הוא משלים ימיהם של צדיקים מיום ליום. ולומדים את זה מהפסוק של יודע השם ימי תמימים, הקדוש ברוך הוא משגיח ומכוון את הימים שלהם, מביא למשל על משה רבינו, שביום שהוא נולד, בזיין באדר, באותו יום גם הייתה ההסתלקות שלו. וכפי שהרבי מסביר בשיחות, מה המעלה הגדולה בכך שהצדיק, ההסתלקות שלו בגשמיות מראה שיש לו שלימות בחיים, כי זה באותו יום ממש מיום הלידה שלו. הרבי אומר שזה מראה שאצל הצדיק הרוחניות והגשמיות הולכים יחד. כמו שיש לו שלימות ברוחניות, אז זה בא לידי ביטוי, השלימות הזו גם בגשמיות. רואים ממש במוחש שגם ימי חייו פה בעולם הזה הם ממש תואמים לשלימות של הדברים שלו בקו הרוחני. נגיד עוד אמרה שהרבי הרייץ מביא בליקוטי דיבורים בשם רבי מנחם מנדל מאורדוק, ויטפס, אותו בן אדם, הוא הסביר את הפסוק ככה ואמר: יודע השם, אם אתה רוצה לדעת את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להכיר אותו, ימי תמימים, תתבונן בימים של הצדיקים, של התמימים, דהיינו תתבונן מה הם עושים בימים שלהם, ואז תראה שהתמימים הצדיקים, הם מחברים את הקדוש ברוך הוא לעולם, הם מזכחים את העולם, הם מחברים אותו לקדוש ברוך הוא, הם מביאים תמימות בעולם ומביאים תמימות בכוונה האלוקית. אז כשתראה את ימי תמימים, תראה את ההתנהגות של התמימים בימים שלהם, אז יודע השם, אתה על פי זה גם תבין ותדע את הקדוש ברוך הוא. פסוק י"ט ממשיך לתאר את המיוחדות של הצדיקים, הוא אומר להם: לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון נסבעו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא יושיע אותם תמיד, לא יהיה להם אף פעם אכזבה מזה שהם בוטחים בו, הם לא יבושו אף פעם, וגם כשחלילה יש להם עת רעה, הקדוש ברוך הוא מיד מושיע אותם, ואז הוא מביא לזה דימוי, כמו שאדם רעב, אבל אצלהם בימי רעבון הם יסבעו, כי עליהם הקדוש ברוך הוא מגן ושומר, לא יהיה להם אף פעם שום חסר ושום הפסקה. פסוק חף: כי רשעים יובדו, ואויבי אדוני כעיקר קרים, קלו באשן קלו. המובן של הפסוק הזה, שהרשעים, שקוראים להם גם אויבי השם, הם יובדו, לא יהיה להם שום מעמד ואחיזה. זה המסר של הפסוק, ועל זה הוא מדמה את זה, הוא מביא שני דוגמאות. שאויבי השם יכלו כעיקר קרים, ואויבי השם יכלו כמו השן שנעלם. מה זה עיקר קרים? יש כאן במפרשים כמה וכמה אופנים איך להסביר את זה. באופן כללי, המילה קרים הופיעה גם בתהילים, סוף פרק סמכי מסיים לשור קרים הצון, מופיע גם בפרשת האזינו. המילה קרים מופיע בתורה כמה וכמה פעמים. יש לזה שתי מובנים. לפעמים זה מובן שהכוונה היא לשדות שמלאים ביבול, לפעמים הכוונה היא לצון שמלאים בשומן. אז מה הוא אומר כאן? אם נגיד שהכוונה היא על השדות, אז הוא אומר, כי עיקר קרים, כמו השדים, השדות, שהם נראים יפים ויקרים וזוהרים ומלאים, אבל ברגע שנכנסים הבהמות ואוכלים את היבול, את הדשא, אז לא נשאר מזה שום דבר. אותו דבר הרשעים, הם נראים לך מאוד מלאים וטובים, אבל ברגע אחד הכל נגמר. אם נגיד שזה הולך על הצון, אז הוא, כמו רש"י למשל אומר, שהעיקר קרים, החלק המשובח בצון, זה החלב שלו. החלב שלו, הוא מביאים אותו כקורבן, הוא נשרף על המזבח, לא נשאר ממנו כלום. אז הוא אומר, הרשעים יכלו כמו שהחלב של הצון קלה לגמרי. יש מקומות שאומרים שהמילה יקר, יש כאן סיכול אותיות כמו אותיות ירק, כאילו כירק קרים. ככה או ככה המובן הוא מובן שזה משל על הכיליון והביטול של כוחותיהם של הרשעים. פסוק כ"א, לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. בא ואומר, הרשע כשהוא נמצא בדוחק, הוא צריך כסף, אז הוא מלווה. אבל הוא לא משלם, למה? כי הוא לעולם לא מתרומם. יש לו נפילה והוא לא קם. אז אין לו גם יכולת לשלם. הצדיק לעומת הרשע, לא רק שהוא לא צריך ללוות, אלא להפך, הוא יכול עוד גם לתת לאחרים במתנה, כי יש לו שפע רב. אז הוא חונן ונותן, חונן זה מלשון מתנת חינם, נותן לאחרים. יש על המשנה הזו את הפירוש שאומר, אומרת המשנה בפרקי אבות, אחד התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, כשרבי יוחנן בן זכאי שלח אותם לראות מהי הדרך הרעה שאדם צריך להתרחק ממנה, אז הוא אמר, אחד מהתלמידים אומר, הלווה ואינו משלם. כי אדם שלווה ואינו משלם, אז הוא אומר שם במשנה, שאחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום. למה? אז הוא מסביר את הפסוק ככה, הרשע לווה ממישהו ולא משלם. אבל אותו אחד שילווה לרשע, הוא עשה מצווה, גמילות חסד, הוא ילווה ליהודי שצריך כסף. והרשע לא מחזיר לו. אז מי יחזיר למלווה? הקדוש ברוך הוא, כאן צדיק, הולך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הצדיק, הוא חונן ונותן, הוא מחזיר לאותו אחד שנתן את ההלוואה. ואז יוצא שמי שלווה, הפך להיות עכשיו חייב לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא יחזיר במקומו את ההלוואה. אז זה נקרא, זה מה שהמשנה אומרת שם, אחד לווה מן האדם, כלווה מן המקום. לווית מהאדם ולא שילמת, אז הפכת להיות בעל חוב לקדוש ברוך הוא. זה המשמעות שהצדיק, הקדוש ברוך הוא חונן ונותן. ממשיך הלאה, פסוק כ"ב. כי מבורכיו ירשו ארץ, ומקולליו יקרתו. הפסוק הזה הוא מאוד דומה למה שנאמר לפני כן, בפסוק ט', אותו רעיון בדיוק, שבא להגיד על הצדיק מול רשע, איך שהצדיק נשאר והרשע מתבטל. אז הוא אמר, כי מרעים יקרתו, פסוק ט', וקובע השם, אימא ירשו ארץ. על דרך זה הוא אומר כאן, כי מבורכיו ירשו ארץ, היינו הצדיקים, יש להם עמידה לאורך זמן, ומקולליו יקרתו, שם הוא קרא להם מרעים יקרתו, אותו רעיון בדיוק. פסוק כ"ג, מאדוני מצדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ. פסט הפשוט, שאדם שיש לו כוח ללכת, גם אם הוא גבר, גם אם הוא גיבור, אבל מי נותן לו בכלל יכולת וכוח ללכת? מי מדריך אותו לאן ללכת? מי משגיח על כל הדברים שהוא עושה? זה מהשם מצדי גבר. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הצעדים. ודרכו יחפץ. הדרך שאתה הולך בו, זה בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ שתלך בו. אז הוא בעצם הוביל אותך. יש כאן, כידוע, יש פתגם שמופיע ביום יום בג' אלול, שאדם יש לו ניצוצות בעולם שמחכים לו. שהוא יזכך אותם. אדם רגיל לא יודע בדיוק איפה הניצוצות שלו, אז הוא הולך, הקדוש ברוך הוא מכוון אותה כבר לאן להגיע, כדי להיפגש בדיוק עם אותו חפץ שבשליחותו לתקן, והוא מתקן את זה. זה נקרא מהשם מצדי גבר קוננו. ודרכו יחפץ, גם זה יש שני אופנים להבין מה הכוונה דרכו יחפץ, או דרכו של השם, שזה תורה ומצוות, או דרכו של האדם, שעל זה נאמר בכל דרכי חדאהו. ככה או כך, האדם שעושה על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, אז גם אם זה דרכיו, דרכו שלו, בדרכיו של חולין, אבל זה על פי חפץ השם, אז הוא מכוון ועושה את מה שצריך לעשות. פסוק חב ד' כי יפול לא יוטל, כי אדוני סומך ידו. היינו הצדיק, גם אם הוא נתקל באיזה מכשול בדרך, אז הוא לא יוטל, הוא לא ייפול וישתתח על הרצפה, כי הקדוש ברוך הוא סומך ידו, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. ידוע, אדמור הזה כן מביא את זה גם בתניה, בהקדמה לשער הלכות והאמונה, חלק שנקרא חינוך קטן, הוא מביא שם ששבע ייפול צדיק וקם. זאת אומרת, גם צדיקים יש להם במשך החיים שלהם נתק מסוים מדרגה גבוהה, וזה נקרא נפילה. ואז הוא אומר, אבל גם כשיש לו נפילה מדרגה מסוימת, הוא לא נופל לגמרי. אז הוא מביא שם את הלשון, כי ייפול לא יוטל. תמיד יש לו את האחיזה בדבר הבסיסי שלו בעבודת השם, שזה בעצם מה שמחזיק אותו. פסוק חפי, נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרו מבקש לחם. פשט הפשוט שדוד המלך אומר, כל ימי, כמה שאני חי, לא ראיתי אף פעם שצדיק הוא נעזב. היינו, הצדיק זקוק למשהו ואין לו מי שמסייע בידו. תמיד הצדיק יהיה מי שיסייע בידו. ולא ראיתי אף פעם שזרו של הצדיק מבקש לחם. דהיינו שהוא משוטט בלי יכולת ובלי משענת. הקדוש ברוך הוא מסייע גם לצדיק וגם לזרו של הצדיק. הגמרא אומרת שהפסוק הזה לא אמר דוד המלך. דוד המלך לא היה כזה אריכות ימים גדולה שיכול לומר נער הייתי, גם זקנתי ולא ראיתי. הגמרא אומרת ביטוי מעניין שהפסוק הזה שר העולם אמר את זה. יש מלאך שנקרא שר העולם, מתת קוראים לו, הוא אמר את זה, נער ראיתי, גם זקנתי ולא ראיתי. בכל פנים, המסר כאן הוא שלכל אורך הבריאה של העולם אין את ההפסקה. פסוק הבא, פסוק חבב, כל היום חונן ומלווה, וזרו לברכה. הצדיק, מה עשו כל היום? חונן ומלווה, כמו שאמרנו בפסוק אחד א'. הצדיק תמיד עשו כל הזמן לסייע לאחרים שצריכים, ובמילא זרו לברכה. גם במובן הזה שכל מי שמקבל סיוע מהצדיק מברך את זרו של הצדיק, וגם במובן הזה שגם זרו של הצדיק משופע בשפע טוב, אז כמו שהצדיק תמיד חונן ומלווה, גם זרו יכול להתנהג באותו דרך, כי יש לו הרבה ברכה. פסוק חב זיין, אז מה המסקנה? מכל מה שאמרנו, שהרשעים יש להם הפסדים ונופלים, וגם אתה רואה את ההצלחה שלהם זה לזמן מועט, והצדיקים יש להם שפע רע וזה מחזיק מעמד. אומר דוד המלך פסוק חב זיין, סור מרע ועשה טוב ושכון לעולם. המסקנה היא תתרחק מדרכי הרשעים, תלך בדרכי הצדיקים, אז במילא ושכון לעולם, יהיה לך ביטחון נצחי ותמידי, כי אתה נמצא בידי השם. פסוק חב ח', וזה נסיים היום את השיעור, כי אדוני אוהב משפט ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו, וזר הרשעים נחרט. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אוהב משפט בשתי מובנים. הוא אוהב את המשפט, הכוונה היא לדרך הצדק והיושר. הוא אוהב את המשפט של הצדיקים, הוא אוהב את הדרך שהצדיקים הולכים בה, ולכן הוא לא יעזוב אותם. אפשר להגיד גם שזה הולך לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב להתנהג בדרך משפט, בדרך הצדק, ולכן הוא לא יעזוב את חסידיו, ולא יעזוב אף פעם את הצדיקים. ובמילא לעולם נשמרו, הם ישמרו לעולם. לעומתם, זר הרשעים, אלה שמנהגים בדרך הלא טובה ונקראים זרי רשעים, הם נחרט, כמו שאמר באריכות כמה מזמור וכמה וכמה ביטויים, שהם יקרייתו ולא יהיה להם אחיזה, להפך יהיה להם הפסק. אז המעלה הגדולה היא שצריך להיות דבוק לדרך הצדיקים, ואז יש איזו עמידה בעזרת השם.